נאמר בתורה בפרשת קדושים, וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם הרלים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. נאמר על כך במדרש, במדרש רבה, רבי יהודה ברבי סימון פתח, אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לבשר ודם להלך אחר הקדוש ברוך הוא, ובו תדבקון, וכי אפשר לבשר ודם להידבק בשכינה, אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתת תחילה, שנאמר, והייתה השם אלוקים גן בעדן. אף אתם, כשאתם באים לארץ, לא תתעסקו אלא במתת תחילה, עדה הוא דכתיב, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. זאת אומרת, חזאי מלמדים אותנו, שהקיום של והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, יש לו היבט נוסף, מהו הקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון שעשה, כאשר הוא ברא את העולם, הוא נטע עץ, אף אתם, כאשר אתם באים לארץ, הדבר הראשון שתעשו, הוא נטעתם כל עץ מאכל. שאלתנו הראשונה היא, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון שהתעסק בו, היה בנטייה, ומה בדיוק הוא מבקש מאיתנו, שנעשה בעקבותיו. כמו שהוא נטע נטייה, כך אנחנו, כשנבוא לארץ, דבר ראשון, נטע נטייה. מגיעים ברוך השם מיליונים לארץ, וכמעט אף אחד לא יורד מהמטוס, והולך לנטוע נטייה. אז למה בדיוק חז"ל מבקשים ללמד אותנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלך בעקבותיו, והדבר הראשון יהיה שנטע נטייה. דבר נוסף, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. אומרת הגמרא, הסיבה היא, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. כותב רש"י, שכבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה, ועלה השרף באילנות. ונמצאו הפירות חנותים מעתה. עלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חנותים מעתה. שאלתנו השנייה היא, ט"ו בשבט זה הרי רק תחילת גידול הפרי. אם ט"ו בשבט זה רק תחילת גידול הפרי, מדוע אנחנו חוגגים את זה באכילת פירות? היה הרבה יותר מתאים שבקיץ, כאשר כל העצים מלאים בפירות, נבחר יום, נעשה אותו יום הפרי, ונחגוג ונודה לקדוש ברוך הוא על הפירות שצמחו, על הפירות שגדלו, ונעשה את זה יום אכילת פירות. אבל מדוע באמצע החורף, שרק רואים את תחילת גידול הפרי, אנחנו חוגגים את זה באכילת פירות? כדי לענות על השאלות האלו, כמובן לראות איך הדברים נוגעים לנו למעשה, נפתח בצורה הבאה. נאמר בפרשת בראשית, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. בכל הבריאה כתוב וירא אלוקים, וירא אלוקים, אבל כאשר הקדוש ברוך הוא בא ליצור את האדם, נאמר ויצר השם אלוקים. אותו דבר בנטייה שהקדוש ברוך הוא נוטע, נאמר ויתה השם אלוקים גן בעדן. פירוש הדבר, אם ביצירת האדם ובנטייה מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא בצורה של השם אלוקים, ולא רק אלוקים כפי שראינו במעשה הבריאה, ההסבר הוא שקיים קשר בין האדם ובין העץ. והתורה מעידה על הקשר הזה, שנאמר כי האדם עץ השדה. נסביר מעט את אותו קשר שקיים בין האדם ובין העץ. הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא יוצר את האדם, הוא יצר אותו בצלם אלוקים. האריז"ל אומר צלם בגימטריה עץ. העץ, הגוף קיים והוא עושה פירות. בניגוד לירקות שנרכבים באדמה ויוצא ירק שאותו אנחנו אוכלים. בניגוד לבעלי חיים שמכפילים את עצמם, שור מוליד שור, חמור מוליד חמור, וכך הלאה, העץ, הגוף קיים והוא עושה פירות. כך אותו דבר האדם, גופו קיים והוא עושה פירות. אין פירות ביולוגיים, הוא מעמיד דורות, ואין יצירה כזו או אחרת שכל אחד יוצר בחייו. אז האדם דומה לעץ, רק המהר"ל מוסיף בהבדל אחד, שהעץ, השורשים שלו למטה, ואילו האדם, השורשים שלו למעלה. כי באמת, לשון המהר"ל, האדם נקרא עץ השדה, דכתיב, כי האדם עץ השדה, רק הוא אילן הפוך, כי העץ שורשו למטה תקוע בארץ, ואילו האדם שורשו הוא הראש למעלה, והידיים הם ענפי האילן, והרגליים הם הענפים על הענפים. לכן, כשהקדוש ברוך הוא יוצר את האדם, והוא מניח אותו בגן עדן, הוא בעצם אומר לו, אתה רואה? עץ זה המראה שלך. תגדל כמו עץ. תעשה פירות כמו עץ. ולכן, כאשר אדם ממלא את תפקידו, מאכלו זה פרי העץ. כאשר אדם איננו עושה את תפקידו, מאכלו זה עשב השדה. כפי שנאמר, אחרי חטאו של האדם, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך, לאמור לא תאכל ממנו, הארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכל לה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. נאמר על כך בחז"ל, שהאדם הזיל דמעה, ואמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. פירוש הדבר, לפי מאכלו של אדם, ניכר מקומו של האדם. אם מאכלו פרי העץ, עושה את עבודתו כפי שצריך. אם מאכלו פרי האדמה, פירוש הדבר, הוא ירד מהדרך הנכונה. ולכן, גם אישה סוטה, נאמר, שהיא מביאה מנחת חיטים, שעורים. אומרת על כך הגמרא בסוטה, כל המנחות באות מן החיטים, מדוע מנחתה באה מן השעורים? אמר רבן גמליאל, כשם שמעשיה מעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. זאת אומרת, המאכל בעצם נותן לאדם את האפשרות לזכור איכן הוא עומד, במקום הראוי או במקום שאיננו ראוי, ועליו לחזור ולעשות את תפקידו. אם כך, נלך צעד נוסף. כל עץ יש בו שלושה חלקים, שורשים, גזע ופירות. ישנם שלושה חלקים בעבודת השם. תפילה, שזה מקביל לשורשים, כי על ידי תפילה אנחנו מתקרבים למקור, מתקרבים לקדוש ברוך הוא. תורה, שזה מקביל לגזע, כי גזע אילן זה העיקרו של אילן, כך התורה זה העמוד של החיים, והפירות הם המצוות והמעשים טובים. התורה לא אומרת כי האדם שורש השדה, או כי האדם גזע השדה, או פרי השדה, התורה אומרת כי האדם עץ השדה. האדם צריך שיהיה בו את השילוב של שלושת הדברים האלו ביחד. של תפילה, של תורה, של מצוות ומעשים טובים. השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. למה העולם לא עומד על ארבעה דברים? כי ברגע שהעולם היה עומד על ארבעה דברים, תמיד אפשר להוריד רגל אחת. ועדיין להישאר על שלושה רגליים והשולחן יישאר שלם. אבל אם זה שולחן עם שלוש רגליים, אז מורידים לו רגל אחת, השולחן איננו יציב. כך האדם עומד, העולם עומד על שלושה דברים. כך עניינו של האדם, שלושה חלקים. התפילה, השורשים, הגזע, התורה, והפירות, המצוות והמעשים טובים. שלושת החלקים האלו באים לידי ביטוי פעמיים בכל יום בתפילתנו. לפני קבלת עול מלכות שמיים, אנחנו אומרים, והאר עינינו בתורתך, זה הגזע. ודבק לבינו במצוותיך, זה הפירות. ויחד לבבינו לאהבה ולירא את שמך, אלו השורשים. כשאת זה אנחנו מבקשים, עכשיו אפשר לקבל עול מלכות שמיים. אותו דבר בסיומה של התפילה. והוא יפתח ליבנו בתורתו, זה הגזע. וישם בליבנו אהבתו ועירתו, זה השורשים, ההתחברות לקדוש ברוך הוא. לעשות רצונו, אלו הפירות. אז לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. לכן, באה התורה ומלמדת אותנו דבר פלאי פלאים. כל התחלה חדשה מלווה בעץ. יצירת האדם מלווה בעץ, והייתה השם אלוקים גן בעדן. נוח יוצא מהטבע, מתחיל עולם חדש, והייתה כרם. הוא לא בחר את העץ הנכון, אבל הוא הבין שהעולם חייב, ההתחלה החדשה, מחייבת נטייה. יוצאים ממצרים, או קודם לכן, לילה האחרון של יעקב בארץ ישראל, הוא יורד לקוץ ארזים שנטע זקנו, והוא נותן לכל אחד מילדיו חלק מאותו גזע, חלק מאותו ענף, כדי שישתול אותו על פתח ביתו. יורדים לגלות, מתחילים התחלה חדשה, עם עץ. אותו דבר בדיוק, שיוצאים ממצרים אחרי קריאת ים סוף, ויורה השם עץ, וימתקו המים. לא כתוב ויראו, אלא ויורה. הראה לו, לימד אותו, את הסוד הזה של העץ. הגמרא אומרת, תינוק שנולד, תינוקת, נוטעים עץ לכבוד התינוק, ועץ לכבוד התינוקת. זוהי גמרא בגיטין בדף נ"ז. וכשהם גדלים ומגיע יום החתונה, יורדים שוב אמא ואבא לשדה וחותכים ענפים מהעץ ששתלו לבן ומהעץ שההורים שתלו לבת, ומזה עושים את המקלות לחופה. מדוע כל התחלה חדשה מלווה בעץ? כי כדי שההתחלה תימשך וממנה יהיו פירות ופרי פירות, האדם צריך לזכור את היסוד שנמצא בעץ. שלושת חלקי העץ: תפילה, תורה, מצוות ומעשים טובים. כששומרים על השילוב הנכון בין החלקים האלו, כל התחלה יש לה המשך, היא עושה פירות ופרי פירות. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר, כי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. מדוע? הדבר הראשון שעשיתי, נטעתי עץ. כך כל אחד כשמגיע לארץ, כל אחד צריך למצוא את המקום שמתאים לו, ששם הוא ינטע את עצמו. שהוא יוכל לעשות פרי פירות. יש אדם שמתאים לו לגור בעיר, אדם שמתאים לו לגור בכפר, כל אחד לפי תכונת נפשו. ולכן, אם נזכור את היסוד הזה, שהעבודה המוטלת עלינו זה לשלב, זה לחבר ביחד תורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים, נוכל לעשות פירות ופרי פירות. וכך נוכל להבין דבר נוסף, שביהדות התהליך הוא חלק מהמטרה. לכן, כאשר רואים את תחילת גידול הפרי, זה רק ההתחלה, יש עוד תהליך ארוך, אבל אנחנו כבר חוגגים עם הפירות, והסיבה שאנחנו כבר חוגגים עם הפירות, כדי להראות שאנחנו מאמינים, התהליך הוא חלק מהמטרה. העלייה בהר השם, היא לא רק אמצעי להגיע לפסגה, היא מטרה בפני עצמה, וכל עלייה היא שוב מטרה. זה נותן את הכוחות, את האמביציה, את המוטיבציה, לעשות את הדברים בצורה הנכונה. ולכן, כאשר שני תלמידי חכמים נפרדים אחד מהשני, אומרת הגמרא במסכת תענית, בדפי עמוד ב', אחד מברך את השני, אילן אילן במאה ברכך, פירותיך מתוקים, אמת המים עוברת דרכך, צילך נאה, אלא מהי הברכה, שכל פירות שיהיו עושים ממך, כל נטיות שיהיו נוטים ממך, יהיו כמותך. שוב, נפטרים אחד מהשני עם ברכת האילן, כי יסודו של האילן זה הראי שעומד לנגד עינינו, להזכיר לנו את עבודתנו, לחבר ולשלב את התורה, את העשייה של המצוות ומעשים טובים, ביחד עם התפילה, ולא להניח את אחד החלקים. נכון? יש תקופות שאפשר יותר ללמוד תורה, יש תקופות שאפשר להתפלל יותר בעריכות ובכוונה, יש תקופות שאפשר לעשות יותר מצוות ומעשים טובים, אבל לעולם צריך לשלב את שלושת הדברים האלו ביחד. ולכן, זהו ההסבר בעבוד רבי נתן, שרבי יוחנן בן זכאי אומר, אם הייתה נטייה בתוך ידך, ויאמרו לך, הרי המשיח, בו הוא נטע את הנטייה התחילה. למה? כי הרי לקבל פניו של משיח צדקנו, זה היכולת לבוא אליו עם השילוב הנכון של תורה, של תפילה, מצוות ומעשים טובים. אז לכן, קודם נוטעים את הנטייה, וזה אנחנו מראים שהדברים גם נטועים בנו, ואז יש לנו את הזכות לצאת ולהגביל את פניו. לכן, זוהי הסיבה שהתורה מלמדת אותנו, זה הדבר הראשון שעלינו לעשות, להתעסק במתי תחילה. כשמתעסקים במתי תחילה, מבינים את שורש הנטייה, דברי תורה גם הם נטיות, וחיי עולם נטע בתוכנו. כשמתעסקים בנטייה הזאת כפי שצריך, אז אנחנו באמת זוכים לעשות פירות ופרי פירות, ובעזרת השם לראות איך כל תהליך שעם ישראל עובר לדורותיו, הוא חלק מהמטרה, ונזכה עוד בזו השנה להגיע באמת להר מרום הרים, להר הקודש בירושלים, וחיי עולם נטע בתוכנו, ונזכה שכל אחד מאיתנו יתקיים בו ותיטענו בגבולנו, כל אחד בגבולו המתאים לו, כל אחד בחלקו המתאים והראוי לו, ועל ידי כך נוכל להרבות בכבוד שמיים יותר ויותר מעתה ועד עולם.